עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים בסייעתא דשמיא במסכת פאה, בדף וב, פרק ראשון, פרק אלו דברים בתחילתה של הלכה וב. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתם הטהורה של דוד בן סעדה ושמעון בן סעדה, יהיה לימוד הירושלמי, הלימוד הקדוש והנדיר הזה, מגן וצינה באדם לעלמא דעתי. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לרפואתו השלמה והמהירה של נתן בן רחל, שיזכה בעזרת השם לבריאות איתנה, לרפואה שלמה. בזכות התפילות שלכם הוא יצא ממוות לחיים, ולאט לאט מתאושש ועובר ניתוחים. ברוך השם, לאט לאט בהצלחה. אנא המשיכו, העתירו בתפילה, הקדישו את הלימוד לרפואתו, וביחד נזכה לראות אותו חוזר לבריאות איתנה בתוך שאר חולי ישראל. אומרת המשנה ג', הלכה ג', סליחה, לא הלכה ו', הלכה ג', אומרת המשנה, נותנים פאה מתחילת השדה, או לחילופין מאמצעה. הרי למדנו שיש מצווה מן התורה להפריש פאה, מדאורייתא אין שיעור, וחכמים תקנו שיעור 1 חלקי 60, ואם הוא רוצה להוסיף, הוא יכול להוסיף. אם כן, אם הייתה פאה, אם הוא ישאיר והניח פאה בתחילת קצירת השדה או באמצעה, הוא יצא ידי חובה. רבי שמעון אומר, ובלבד שייתן גם בסוף כשיעור, כלומר גם אם הוא רוצה לתת בהתחלה שייתן, אבל בסוף, בסוף השדה הוא חייב לשים כשיעור. רבי יהודה אומר, אם שיער בסוף השדה אפילו כלח אחד לשם מצוות פאה, הרי סומך לו משום פאה, הרי כלח אחד זה בוודאי לא אחד חלקי 60, אבל בתחילת השדה או באמצעה הוא הותיר פאה. אמנם רבי יהודה מודה לרבי שמעון שיש להניח בסוף השדה, אבל לשיטתו בסוף השדה הוא לא צריך להניח כשיעור 1 חלקי 60, אלא די לו שיניח אפילו כלח אחד, אפילו שעורה אחת, חיטה אחת, והיא תצטרף לכל השדה, ובכך הוא יצא ידי חובה. ואם לאו, אם לא ישאיר כלום בסוף השדה, אינו נותן אלא משום הפקר. הוא לא נותן את מה ששיער מתחילת השדה באמצעה לשם פאה, כי הוא לא יוצא בזה ידי חובת פאה, מכיוון שהוא לא יניח בסוף, אלא משום הפקר. יוצא שלמדנו בשיטה שלוש שיטות. שיטה ראשונה לפי תנקמה, מה שיניח בתחילת השדה או באמצעה, יצא ידי חובה. שיטה שנייה, שיטת רבי שמעון, דווקא אם הוא יניח פאה כשיעור גם בסוף השדה, הוא יצא ידי חובה. ואילו לפי רבי יהודה, מה שהוא יניח בתחילת השדה או באמצעה, זה לא נקרא פאה, אלא אם כן הוא יניח כלח אחד בסוף שדהו. בניגוד לפי רבי שמעון, שלדעתו, אם הנחת בתחילת השדה או באמצעה, גם אם לא הנחת בסוף, בסוף השדה זה נחשב פאה, אלא שיש לך מצווה להניח בסוף השדה. עד כאן למדנו את המשנה. מביא הירושלמי, למדנו במשנה בדעה הראשונה, דעתו של תנא קמא, נותנים פאה מתחילת השדה, או לחילופין באמצעה. מה המקור לשיטה זו שהוא לא חייב להניח כלום בסוף השדה, בניגוד לשיטת רבי יהודה ורבי שמעון שלמדנו שיש חובה להותיר גם בסוף? מבאר הירושלמי, רבי יוסי, בשם רבי שמעון בן לקיש, לומדים ודורשים את הפסוק המופיע בויקרא י"ט פסוק ט', אמרה התורה, ובקוצרכם את קציר ארצכם לא תחלה פאה צדך לקצור. ונשאלת השאלה, מה תלמוד אומר לקצור? הפסוק התחיל עם המילה ובקוצרכם. אם כן, המילה לקצור מיותרת, הרי מדובר כאן בוודאי על קצירה, אלא למדנו מכאן באה המילה לקצור לדרוש וללמדנו שאפילו יש לו כמה ועוד תבועה לקצור, ואפילו אם הוא לא יניח פאה בסוף השדה, הרי שהוא יכול להניח שאה בתחילתה או באמצעה, ובכך הוא יצא ידי חובה. זוהי דרשתו, וזהו המקור לדברי תנא קמא. רבי יונה בשם ריש לקיש אומר דרשה דומה, ובקוצרכם, מה תלמוד אומר לקצור? כפי שביארנו, המילה לקצור היא מיותרת, אלא אחת בתחילה ואחת בסוף. כלומר, אם אתה רוצה, אתה יכול להניח פאה בתחילת הקצירה, זה ובקוצרכם, ואם לא הנחת, אתה יכול להניח בסוף, אבל לכתחילה, לפי שיטת תנא קמא, הוא יכול להניח פאה בתחילת השדה. רבי יוסי בשם רבי יהושע בן לוי אומר דרשה אחרת, למה אמרה התורה גם ובקוצרכם וגם לקצור? מה תלמוד אומר לקצור? הרי מילה זו מיותרת, באה מילה זו ללמדנו, אלא אחת לגבוה. כלומר, כאשר אתה קוצר תבועה לצורך הקדש, הרי יש לך חובה להניח פאה, ואחת לעדיות, וגם אם אתה קוצר לצורך עדיות, הרי שגם אז אתה חייב להניח ולהפריש פאה. ובכך יש חידוש גדול, שלמרות שהשדה הזאת היא שדה לצורך הקדש, אתה מניח פאה. רבי יהודן בא שאל, כלום מאות הקדש מתחללים, אלא בתלוש. הרי הכלל הוא שמאות הקדש מתחללים רק על תבועה תלושה, ולא על תבועה מחוברת. שמה במחובר, שמה יעלה על דעתך לומר, שניתן לחלל מעות הקדש בתבואה מחוברת, בוודאי שלא. הרי ההקדש קונה את הסעורים, רק לאחר קצירתם. יוצא ששעה שקצרתי, כל השדה הייתה בגדר חולין. אם כן ברור שבעל השדה חייב להניח מהם פאה. הירושלמי כעת מבין, שמדובר כאן על קצירה של קצירת העומר. ואם כן הסעורים הללו קדושים בקדושת העומר. אבל בוודאי מתי השדה הזאת תהיה קדושה בקדושת העומר, רק לאחר קצירתה. אבל קודם הקצירה, בוודאי הסעורים הם סעורים של חולין. יוצא אם כן שלא צריך דרשה מיוחדת ללמדנו שיש כאן הנחת והפרשת פאה. הרי בוודאי מכיוון שהשדה הזאת היא שדה של חולין, וכל דין ההקדש יחול כאן רק לאחר קצירת הסעורים, יוצא ששעה שאני קוצר, השדה יחולין. אם כן, בוודאי שאין מה שיפקיע כאן את דין הפאה. מה חידוש? למה צריך פסוק ללמדנו? מתרץ הירושלמי אמר רבי חנינה, התורה צריכה כן לדרוש, למרות שהשדה הזאת, שהתבואה, הסעורים שבה אמורים להגיע להקדש, לעומר, וכעת כאשר התבואה מחוברת לקרקע, התבואה היא בגדר חולין, ובוודאי היא חייבת בפאה, בכל זאת צריך פסוק, שלא תאמר יעשה קציר הקדש כקציר אדיוט. היה מקום לומר, שמכיוון שיש מצווה לקצור כאן את השדה הזאת למנחת העומר, והסעורים הללו אמנם כעת הם חולין, אבל הם בוודאי נקצרים לצורך ההקדש. היה מקום לומר, שלמרות שכעת אין עדיין בגדר חולין, אבל היות שאני קוצר את התבואה הזאת לשם הקדש, היה סברה לומר שכבר כעת הם מקבלים דין של הקדש, והשדה פטורה מפאה, כמה שמלן שהשדה הזאת חייבת בפאה. עד כאן ראינו את הדרשות בקוצרכם ולקצור, ואת המקור לשיטתו של תנא קמא. למדנו במשנה, ראינו את שיטת רבי שמעון, שרבי שמעון אומר שאדם חייב לתת תמיד בסוף השדה פאה, ואם הוא לא יניח פאה בסוף השדה, הרי מה שהוא יניח בתחילתה ובאמצע אין לזה גדר של פאה, אלא רק אפקר. שאלה ירושלמי ראשונה, מהו הפאה הראשונה שהוא יניח בתחילת השדה או באמצעה? האם היא בגדר פאה או שהיא לא בגדר פאה? כלומר, האם רבי שמעון מודה לשיטת תנא קמא שהפאה הראשונה בכל מצב היא פאה ופטורה מן המעשר, אלא שלשיטתו הוא חייב להניח פאה גם בסוף השדה, ואם הוא לא עשה כך הוא לא יצא ידי חובתו, או שהוא חולק על תנא קמא עד כדי כך שהוא סובר שאם הוא לא יניח בסוף השדה פאה, הרי מה שהוא יניח בתחילתה זה לא בגדר פאה בכלל, ולכן יש שם חיוב מעשרות. עונה הירושלמי, יש לפשוט ספק זה, מנמדת אני ממה שהברייתא מפרטת יותר. ואומר את הברייתא, רבי שמעון אומר, אם נתן פאה בין בתחילה בין בסוף, ובין באמצע הרי זו פאה, ומוסיפה הברייתא ואומרת, וצריך ליתן בסוף פאה כשיעור, הדאמרא מכאן יש להוכיח שהפאה הראשונה שהוא הניח בתחילת השדה, הרי שבכל מצבי שלה השם של פאה, והפאה התבואה הזאת פטורה מן המעשר. יוצא שרבי שמעון מסכים עם תנא קמא שהפאה שהוא הניח בתחילת השדה, הרי שהיא בוודאי פאה הגם שהוא לא הניח בסוף כשיעור. אם כן נשאלת השאלה, מדוע רבי שמעון בכל אופן אמר שהוא צריך להניח בסוף פאה כשיעור? מה כוונתו? האם כוונת רבי שמעון שהוא חייב להניח בסוף השדה שיעור של 1/60 כנגד כל תבואת השדה? ולמרות שהוא יפריש פאה בתחילה, הרי בכך אין די, ולכן הוא צריך להניח שוב כנגד כל השדה 1/60 בסוף? או שמה נאמר, שבעל השדה, מה שיניח בתחילת השדה יצא ידי חובת פאה, וכעת מה שהוא מניח בסוף זה רק 1/60 חלקי התבואה שהוא לא קצר. לכן מספק הירושלמי, מהו כשיעור? מכל שדה הוא, או כשיעור המשתייר? עונה הירושלמי, יש לפשוט שאלה זו, האם אפשר לומר קדשה משום פאה? האם יעלה על הדעת שמה שהוא יניח בתחילת השדה יש לפאה שהוא יניח דין קדושת פאה, ותימר ובכל זאת תחייב אותו להניח בסוף השדה כשיעור 1/60 מכל שדה הוא? הרי בוודאי שלא. הרי אם הוא יניח בתחילת השדה נניח על חצי שדה 1/60, הרי כל החצי שדה נפטר מפאה. אם כן, כיצד ייתכן לחייבו בסוף השדה להניח 1/60 מכל השדה? הוא הרי יצא ידי חובת פאה. אלא בהכרח יש להניח שכאשר רבי שמעון מחייב אותו להניח בסוף השדה, זה דווקא כשיעור המשתייר, 1/60 ממה שנשאר, ולא 1/60 על התבואה שהוא כבר הניח והפריש פאה. ככה ירושלמי פושט את הספק. לסיכום, רבי שמעון אומר שהפאה שהוא הניח בתחילת השדה היא פאה, והיא פותרת את התבואה שהוא כבר קצר מחיוב פאה, אבל היא לא יכולה לפתור את התבואה שעדיין לא קצר. לכן הוא צריך להניח פעמיים, אחד בהתחלה ואחד בסוף. רבי חייא מבאר בשם רבי יוחנן את שיטתו של רבי יהודה, שלפי רבי יהודה יש להניח בסוף השדה כלח אחד לשם פאה, כך רבי יהודה סבור, ולפי שיטתו, אם הוא לא ישאיר בסוף השדה לפחות כלח אחד לפאה, הרי מה שהוא יניח בתחילת השדה אין לו שם של פאה, אלא רק אם הוא יניח בסוף השדה כלח אחד לשם פאה. מבאר הירושלמי רבי חייא בשם רבי יוחנן, לפי שיטת רבי יהודה הוא חייב להניח בסוף השדה כלח אחד במחובר לשם פאה, שיחול עליו שם פאה, ואז יוצא שמה שהוא יניח בתחילת השדה או באמצעה, יצא ידי חובת פאה. אבל רבי יסע בשם רבי יוחנן חולק על רבי יוחנן, כלומר זה רבי יסע ורבי חייא שנחלקים בדעת רבי יוחנן, שהוא יכול להניח את הכלח בסוף השדה, אפילו בתלוש ולאו דווקא במחובר. שואל הירושלמי, כאשר רבי יסע אומר שבעל השדה יכול להניח בסוף השדה אפילו כלח תלוש, מה כוונתו? האם מתכוון לפתור את שדהו? כלומר בוא נניח במקרה שהוא עדיין לא הניח פאה 1 חלקי 60 כנגד כל השדה, והוא רוצה לצרף את הכלח הזה לשיעור 1 חלקי 60. האם הכוונה שהוא מתכוון לפתור את שדהו? או אפילו שהוא אומר שהוא הניח פאה מתחילת השדה או באמצע כשיעור 1 מ-60 כנגד כל תבועת השדה, ועכשיו בכל אופן הוא בא להוסיף כלח תלוש לפאה רק כדי לשייר פאה גם מסוף השדה, מה כוונתו של רבי יסע ויסוד הספק? רבי יסע דיבר במקרה שבעל השדה לא הניח עדיין פאה כשיעור 1 מ-60, והכלח הזה שהוא רוצה להניח בסוף השדה לכאורה, יש מקום לומר ולהבין את שיטת רבי יסע שהוא בא להשלים את עיקר פאה, ואם כן מובן שרק במקרה כזה רבי יסע אומר שהוא יכול להניח אפילו כלח תלוש, מכיוון שהנחת כלח זה הוא מעיקר חיוב פאה, שהרי עדיין הוא לא הניח 1 מ-60, אבל במקרה שהוא כבר הניח לפני זה 1 חלקי 60 בתחילת השדה, והכלח הזה התלוש הוא לא חלק מ-1 מ-60, כאן רבי יסע יכול להיות שהוא יודע שהוא חייב להניח כלח המחובר לקרקע, או שמה נאמר שלא. לפי רבי יסע גם אם כבר יצאת ידי חובת פאה ורבי יהודה סבור שאתה חייב להניח כלח בסוף השדה, גם את הכלח הזה שהוא לא חלק מה-1 מ-60, כי כבר הפרשת 1 מ-60, הוא יכול להיות מן התלוש. עונה ירושלמי, יש לפשוט ספק זה, נשמעין המנהדה ממרה אחרת שאמר רבי יסע בשם רבי יוחנן בשיטת רבי יהודה. לעולם הוא מוסיף והולך. רבי יסע מבאר בשם רבי יוחנן שבעל השדה תמיד יכול להוסיף על הנחת פאה מעבר למה שהוא הניח מתחילת השדה. ומה זה לעולם? לעולם משמע שאתה לא מגביל אותו. הוא יכול לשים תלוש, הוא יכול לשים מחובר. ומהמילה מוסיף משמע שהוא משאר כעת מסוף השדה. ולמרות שבתחילת השדה הוא הניח 1 חלקי 60, כעת הוא יכול לקחת כלח תלוש ולפתור אותו את השדה, ובכך הוא יצא ידי חובה. מה ננקה מן איך מדובר? אם במתכוון לפתור את שדהו, אם הכוונה שהוא לא הניח עדיין פאה כשיעור 1 מ-60, וחסר לו הכלח הזה שהוא כעת מפריש אותו לשיעור 1 מ-60, זה לא יכול להיות. הרי מאשמה מההוראה הזאת, מהממרה השנייה של רבי יסע, שהוא סבור שכבר השדה נפטרה מחיוב פאה, ולמרות זאת אתה אומר לו אתה יכול להניח כעת כלח, אינה כננקה מן בוודאי, שהממרה המפורשת הזאת של רבי יסע באה לחדש חידוש יותר גדול, שלמרות שאותו אדם כבר הניח פאה בתחילת השדה כשיעור, והכלח כעת שהוא מוסיף אותו, זה כלח שנועד כדי לקיים את שיטתו של רבי יהודה, שעליו להניח בסוף השדה כלח, והכלח הזה תלוש, והוא כבר יצא ידי חובת פאה 1 מ-60 על כל השדה, ורק הוא כעת רוצה בסוף השדה להניח כלח תלוש, הרי שגם בכך יוצאים ידי חובה. יוצא שרבי יסע, שסבור בדעת בשם רבי יוחנן, בדעת רבי יהודה, שהוא יכול להניח כלח תלוש, את הכלח התלוש הזה הוא יכול להשאיר לשיטתו בכל מצב, גם אם הוא כבר יצא ידי חובת פאה ויפריש 1 חלקי 60. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה ד', אומרת המשנה כלל אמרו בפאה, המשנה שלפנינו, מלמדת אותנו אלו מיני צמחים ואילנות החייבים בפאה. המשנה שלנו בעיקר תתמקד בצמחים וזרעים, ותלמד מה חייב ומה פתום מפאה. כלל אמרו בפאה כל שהוא אוכל, כלומר המשנה כאן מונה מספר קריטריונים, שרק בהצטרף כל הקריטריונים הללו, הרי שהשדה חייבת בפאה, אבל מה שלא עונה על אחד מהקריטריונים, הרי שהוא אינו חייב בפאה. אז כל שהוא אוכל, הדבר הראשון, שאותו צמח, אותו זרע, אותו יבול, משמש למאכל, ולא משמש לצביעה, או לכל דבר אחר. ונשמר, כלומר, מדובר כאן בדבר חשוב, שהכל שומרים אותו. אבל מה שגדל כצמחי בר, הרי למרות שהוא ראוי למאכל הוא פתום מפאה, וגידוליו מן הארץ, כלומר שגידולו יניקתו מן הארץ ולקיטתו כאחת, כלומר שבדרך כלל היבול שם מתבשל באותו זמן, בניגוד למשל לתאנים שאינן מבשילות כאחת והן פטורות מפאה. דבר נוסף, הוא מכניסו לקיום, כלומר הרגילותי, שהמין הזה מתקיים לימים רבים ואינו נהרס תוך מספר ימים. כל אלו הקריטריונים לגבי מה שחיה בפאה. והתבואה אומרת המשלב והקטנית בכלל הזה, כלומר כל חמשת מיני דגן חיטה שעורה, שיבולת שועל, כל חמשת מיני דגן הרי הם חייבים בפאה, ואף הקטנית אלו הם מיני קטנית כגון פולים, אפונים, כל אלו בכלל הזה. ולגבי אילן, מה הקריטריונים לחיוב בפאה? אומרת המשנה האוג, האוג הכוונה היא של המשנה ללמדנו על מין צמח כזה, צמח שהרמב"ם בפירוש המשנה מגדיר אותו וקורא לו כצמח הסומה כשגדל בארץ ישראל, אשר עליו משמשים לעיבוד אורות, ויש לו אשכולות כאשכולות הגפן הנאכלים, האוג והחרובין, האגוזים והשקדים, הגפנים והרימונים, הזיתים והתמרים. כל אלו אומרת המשנה חייבים בפאה, מפני שהם עומדים בכל הקריטריונים שהמשנה נקטה לגבי זרעים. ולדעת כמה מהראשונים, המשנה מונה את האילנות הללו בלבד, משום שרק באילנות הללו מתקיימים כל התנאים לחיוב פאה, כפי שראינו בתחילת המשנה. לפי זה יוצא שיתר האילנות שהמשנה אינה נוקטת פטורים ממצוות פאה, אבל יש ראשונים הסבורים שיש אילנות נוספים, למשל הרמב״ם כותב בהלכות מתנות עניים פרק ב' הלכה ב' שהמשנה נקטה את מיני האילנות הללו רק כדוגמה, וכל האילנות האחרים שעונים לקטריונים הללו הרי הם חייבים בפאה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את המשנה. מביא הירושלמי כלל אמרו בפאה, ובאילן ראינו שגם לגבי אילנות כל הקריטריונים שהמשנה נתנה לזרעים, הקריטריונים הללו רלוונטיים גם לגבי אילן. נאמר בתורה, ובקוצרכם את קציר ארצכם, לא תחלה את פאת צדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט. מבאר הירושלמי, ובקוצרכם אין לי אלא קוצר. אם כן, נשאלת השאלה מה דינו של אדם שלא קוצר אלא למשל תולש ביד ואינו קוצר במגל, מניין שהפוך חייב בפאה? תלמוד לומר לו תחלה פאה צדך לקצור, המילה לקצור מיותרת, וכאן באה תורה לחדש שגם כאשר אתה קוצר ביד ולא קוצר בכלי, הרי שאתה חייב בפאה. לפי זה יוצא שגם תלישה ביד חייבת בפאה. ממשיך הירושלמי ושואל, עוקר מניין? עד עכשיו למדנו על אדם שקוצר עם מגל או בכלי, אדם שתולש בידיו. נשאלת השאלה מה דינו של אדם שעוקר ביחד עם השורשים, מניין שחייב בפאה? תלמוד אמר, ולקט קצירך לא תלקט, המילה קצירך אף היא מיותרת. ומשם לומדים שגם אדם שעוקר ביחד עם השורשים, אף התבואה הזאת חייבת בפאה. אין לי, שואל הירושלמי, אלא תבואה. עד עכשיו ריבינו מספר מיני קצירה, בין קצירה במגל, בין ביד, ובין קצירה ותלישה יחד עם השורשים. כעת הירושלמי עובר לעסוק בשאלה מה חייב בפאה. אין לי אלא תבואה קטנית מניין שחייבת בפאה. ראינו במשנה שהתבואה והקטנית בכלל מה שחייבים בפאה. מה המקור לכך שקטנית חייבת בפאה? תלמוד לומר, בארצכם. כאן התורה לימדה אותנו שמה שצומח בארץ, סמוך לארץ, הרי הוא חייב בפאה, כי המילה ארצכם מיותרת, כי מספיק שהיה כתוב קצירכם. אלא כאן באה התורה לחדש שכל מה שצומח בארץ, סמוך לארץ, כגון קטניות, אף הוא אותו המין חייב בפאה. נשאלת השאלה, אילנות מניין? הייתי אומר שאילנות פטורים מפאה. תלמוד לומר, המילה סדחה, גם המילה סדחה היא מיותרת, והמילה סדחה באה לרבות שגם אילנות חייבים בפאה. למדנו אם כן גם שלושה סוגי קצירות, גם קצירה בכלי, ביד ועקירה מהשורשים חייבים בפאה, ולמדנו תבואה קטניות ואילנות שאף הם חייבים בפאה. עכשיו עובר הירושלמי לעסוק בדיני כליים, כי עד עכשיו למדנו שהאילנות התרבו מהמילה סדחה לגבי חיוב פאה. אם כן נשאלת השאלה, נאמה בתורה סדחה לא תזרע כליים. אם כן נשאלת השאלה, האם אילנות כלולים בכליים או לא? תנן, זורעים מיני זרעים וזרעי אילן כאחד, ובכך אין חיוב מצד כליים. כלומר, מדבר הביתה יש ללמוד שמותר לזרוע תבואה או ירק יחד עם זרע אילן, ואין בכך איסור כלאי זרעים, כי את האיסור הזה לומדים מהפסוק סדחה לא תזרע כליים, והפסוק הזה אוסר לזרוע זרעים של מיני ירק שונים. אבל יוצא שאם אני רוצה לזרוע מין אחד של ירק עם אילן, אין בכך איסור. הביתה כעת מלמד אותנו שאיסור כלי זרעים לא כולל זרע אילן. ואם כן נשאלת השאלה, מה החילוק בזה? אומר הירושלמי, זורעים זרעים וזרעי אילן כאחד. והזורע מן החרצנים, אדם שזורע זרע של גפן, יחד עם זרע תבואה או ירק, הרי שהוא עובר איסור, ולוקה את הארבעים. כלומר, חוץ מזה שיש איסור כלי זרעים, יש איסור כלי הכרם, ששם כתבה התורה לא תזרע כרמך כליים, ושם למדנו שאסור לזרוע תבואה או ירק יחד עם הכרם. והביתה מלמד אותנו שלמות שזרע אילן הוא לא בכלל איסור כלי זרעים, הרי שזרע הגפן הוא בכלל איסור כלי הכרם. ולכן אם הוא זורע חרצנים יחד עם זרע תבואה, שזה כרם עם ירק, הרי שהוא לוקה 40. והירושלמי בכליים ח' וגם הגמרא בבבלי בברכות מביאה שיש מחלוקת בין רבי יונתן ורבי יושיע בגדר איסור כלי הכרם. לדעת רבי יונתן נתן האיסור לו לערב חרצן עם זרע אחר, אבל רבי יושע סובר אפשר, והגמרא פוסקת כמותו, אומרת שהלכתא כמוהו, שעוברים באיסור הזה דווקא אם מערבים שני מיני זרעים ביחד עם חרצן. הברייתא שלפנינו סבורה כדעת רבי יונתן, שאסור אפילו מין אחד של זרע תבואה ביחד עם כרם, ולא צריך בשביל לעבור על האיסור דווקא שני מיני זרעים ביחד עם כרם. אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה, רק נחזור ונאמר, אמר רבי זעירא, כתיב נאמר בתורה לא תזרע כרמך כליים. משמע, עיקר כרמך, כגון חרצני הגפן, לא תזרע כליים. יוצא אם כן, שאם אתה זורע גפן ביחד עם ירק, אתה לוקה. אמר רבי יהודה, כפודקאיה, בשביל לבאר את הדין של אמנו, שאם אדם זורע זרעי אילן, הוא לא עובר באיסור כליים, הירושלמי מביא את הדיון בדרשה הבאה. הרי למדנו בברייתא הקודמת, שלגבי כליים אין זרעי אילנות, בכלל איסור סדחה לא תזרע כליים, מה שאין כן לגבי פה המילה סדחה כוללת אילנות, ונשאלת השאלה מדוע אנחנו מחלקים את החילוק הזה. רבי יהודה כפודקאיה הבא שאל קומה לפני רבי יוסי תמן, אמרין לגבי איסור כליים, אין זרעי אילן קרויים זרעים. וכפי שלמדנו בברייתא הקודמת, אם אדם זורע זרעי אילנות, הוא לא עובר באיסור סדחה לא תזרע כליים. אבל לגבי כה וכה אמר זרעי אילן קרויים זרעים, לגבי הכשר לקבלת טומאה אמרה התורה, וכי יפול מנבלתם על כל זרע זרוע שיזרע טהור הוא, וכי יוטל מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמאו לכם. כלומר, אנחנו יודעים שכל פרי כאשר הוא מחובר לקרקע אינו יכול לקבל טומאה, וכאשר הוא נתלש הוא עדיין לא מקבל טומאה, אלא אם כן הוא יבוא לכלל מגע באחד משבעת משקין, יין, דם, שמן, חלב, טל, דם ומים, רק אם הוא יבוא בכלל מגע עם אחד משבעת משקים אלו, הרי אותו פרי יכול לקבל טומאה. אבל אם הפרי הזה הוא למעשה יבש, והוא לא בא לכלל מגע עם מים מרצון הבעלים, הרי שהפרי הזה גם עם אחד משמונת שרצים נוגע בו, הרי הוא אינו מקבל טומאה. ויוצא אם כן, שגם הדין הזה נאמר לגבי תבואה קטנית וירקות, ואף לגבי פירות האילן, כמו שמביא הרש"ס. יוצא שכאשר התורה אמרה את המילה, וכי יותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו תמאו לכם, המילה זרע כוללת בתוכה גם אילנות. כלומר, גם ירק, גם מלפפון, וגם חסה, וגם תפוז, או כל פרי אחר, הפרסק, לא יכול לקבל טומאה, אלא אם כן הוא בא לכלל מגע באחד משבעת משקים. וכל זה מאחד עומדים מהמילה הזרע, כלומר המילה הזרע כוללת אילנות. אבל שם לגבי כלי זרעים, אתה אומר שסדחה לא תזרע כליים, המילה תזרע עוסקת בזרעים ולא באילנות. אם כן נשאלת השאלה, המילה זרע כוללת אילנות או לא? אמר להשיב לו תמן לגבי כליים, אמרה התורה לא תזרע כרמך כליים, הזרע שתזרע. יוצא שמעת הכתוב את שאין דרך בני אדם להיות קורין אותם זרעים, ולכן אילנות התמעטו מהאיסור הזה. הרי בכך שהתורה כתבה הזרע שתזרע, התורה מדגישה ומבהירה שבכוונתה שאין איסור כליים אלא בזרעים שדרך בני אדם לזרוע. ומכיוון שדרך בני אדם לזרוע זרעים בתבואה קטניות וירק, אבל באילנות דרכם לנטוע זמורות וענפים, יוצא שהתורה במפורש הוציאה את האילנות מדין סדך לא תזרע כליים, ולכן אם אתה זורע שני מיני אילנות אתה לא עובר על איסור כליים. ברמחה לגבי פירות המוכשרים לקבל טומאה פירות וירקות, ריבה כתוב, התורה לא הוציאה אילנות אלא ריבתה. איך, מה התורה כתבה? וכי יפול מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע. למה התורה כתבה זרע זרוע אשר יזרע? התורה באה לרבות את כל מיני הזרעים, כולל אילנות. עד כאן ראינו שיש לחלק בין המילה סדחה לא תזרע כליים, ששם אנחנו אומרים שבכלי זרעים מיני אילנות אינם נכללים באיסור, לבין דין הכשר לקבלת טומאה שמיני האילנות למעשה יתרבו. ומתוך זה ניתן לבאר למה לגבי מצוות פאה, ברייתא אמר שאילנות נתרבו לחיוב פאה מהפסוק לא תכלה פאה צדך, מה שאין כן לגבי איסור כליים, המילה צדך היא באה להוציא מן אילנות, כך יש לבאר על פי הסוגיה הזאת. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי, נשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226, היו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.